בדברי הגמרא במסכת סנהדרין בפרק חלק בדף סנהדרין א' עמוד א', על הוויכוח, הסיום של הוויכוח בין גביעה בן גיססה לבין בין ישמעאל ובני פתורה בפני אלכסנדרוס מוקדון. לא שומעים? שומעים. טוב. רגע, יש פה בעיה. ועכשיו? עכשיו זה יותר טוב. טוב, אז גביעה בן גיססה הביא להם פסוק: ולבני הפילגשים אשר לאברהם נתן אברהם מתנות וישלחם על יצחק בנו ועודנו חי קדמה לרצקדם. ואז שואל התלמוד על הפסוק הזה שאלה: מהי מתנות? מה זה המתנות שאברהם נתן לבנה? עכשיו אני רק רוצה לציין שהפסוק אומר וישלחם על יצחק בנו ועודנו חי קדמה אל ארץ קדם. אם אני אומר קדמה, המשמעות היא מזרחה. אם אני אומר אל ארץ קדם, המשמעות היא מזרחה. אם כן, פעמיים מזרח, איך נבין את זה? הכוונה קדם שבקדם, כלומר המזרח הרחוק. זה רומז לנו, ועכשיו זה בסדר או לא? לא. ועכשיו, כן? ועכשיו, טוב, אז זה רומז לנו, קדמה אל ארץ קדם. מלבד מה שאברהם נתן מתנות לבני הפילגשים, לבני ישמעאל ובני קטורה, על השפעה מסוימת של אברהם על המזרח הרחוק. ואכן אנחנו רואים שבמזרח הרחוק, בהודו, מכנים את הבורא בשמו של אברהם. והמצורפת אלה, אלה שמכנים אותה שרה. אם כן, אנחנו רואים שהמזרח קלט משהו מתורתו של אברהם, ויש על זה אפילו רמז בכתוב בפרשת בראשית: אלי תולדות השמיים והארץ בהי ברעם, אל תקרא בהי ברעם אלא באברהם, שבשביל אברהם נברא העולם. אם נתרגם מצגים כאלה שברורים לנו היהודים, שאומרים בשביל אברהם נברא העולם, איך הדבר הזה מתהפך בראש של עובד עבודה זרה? בראשו של עובד עבודה זרה זה הופך להיות אברהם ברא את העולם. ולכן הם מכנים את בורא העולם בשם של אברהם. וכאן אברהם קצת צריכים לבדוק את הנקודה הזאת, כי מקובל לומר שאברהם השפיע על המזרח הרחוק. השאלה היא מבחינה היסטורית האם זה נכון. אז אני רוצה לציין דבר מעניין, והוא שבימי אברהם באזור המכונה ארץ קדם או בני קדם, מצפון לפרט, הייתה אוכלוסייה לא שמית, אלא אוכלוסייה שהיינו מכנים אותה היום הודו אירופאית. ועל פי כל מיני סימנים מהארכיאולוגיה, נראה שאותה אוכלוסייה נדדה לפרס ומשם ומפרס להודו. כך שיש בסיס היסטורי לטענה שאברהם משפיע גם על בני קדם ממש. אמר רבי ירמיה בר אבא, אז שואלת הגמרא, מה הם המתנות האלה שאברהם נתן למזרח הרחוק? אגב, זה שאומרים שיש לנו השפעה למזרח הרחוק, באיזשהו מקום זה מלטף את האגו שלנו, כי אנחנו מאוד אוהבים לומר שכל דבר בא מן היהדות. זה אומנם לא נכון, לא כל דבר בא מן היהדות, יש דברים שבאים מיהדות, אבל נחמד מדי פעם לשמוע גם על השפעה שלנו על שם. אמר רבי ירמיה בר אברה מלמד שמסר להם שם טומאה.
שם
טומאה. הדבר הזה מעורר הרבה שאלות. קודם כל שאומרים שמוסרים שם זה משהו איזוטרי, מיסטי, קבלי, כמו שמוסרים שם המפורש פעם בשבע שנים. אז גם אברהם מוסר שם עם איזשהו סוד, סוד שהוא נותן כבסיס לרוחניות של המזרח הרחוק. אבל מה שלא מתקבל על הדעת זה שזה שם טומאה. וכי אברהם שמן הסתם אוהב את בניו מוסר להם דבר תמה? הכיצד? האם ייתכן שאברהם מוסר דברים תמהים לבניו? מי מאיתנו היה עושה דבר כזה? אלא צריך לומר כך, מה שאברהם מסר לבני קדם זה טהור להם וטמא לנו. יש תכנים רוחניים שהם מתאימים לאומה מסוימת, ואם אתה מעתיק אותם לאומה אחרת זה מזיק. ולכן אומר לך התלמוד, אומר רבי ירמיה בר אבא, תדע לך שמה שיש אצלם זה דברים טובים שהם לא טובים לנו. יש בספר הזוהר שהיה אדם אחד מתלמידי רבי שמעון בר יוחאי, רבי אבא, שנפגש עם בני קדם. כך כתוב שהוא פגש אילן דביטקריאן בני קדם, אותם האנשים הקרויים בשם בני קדם, והוא למד אצלם כל מיני דברים, והוא חזר לרבי שמעון בר יוחאי ואמר לו, תדע לך רבנו שמה שלמדתי שם זה דומה למה שאתה מלמד. כן, יש תמיד דימויים, במיוחד בתחום המיסטי, בין תכנים של אומות העולם לתכנים סודיים שלנו. ומעניין, הרב יצחק שנרסון, זכרונו לברכה, בן דודו של הרבי מלובביץ', שהיה חי בצרפת בתקופה שאחרי השואה, אמר את המשפט דלהלן: מי שלא לומד זוהר הוא לא בן אדם, ומי שלא לומד גמרא הוא לא יהודי. עכשיו זה דבר מעניין, הגמרא, התלמוד, זה כולל בתוכו את כל הזהות הישראלית המיוחדת לנו. לעומת זה הזוהר, עם כל זה שמדובר בתכנים סודיים וגבוהים מאוד, דווקא משום הגובה של הרעיונות שיש בזוהר יש להם ממד אוניברסלי יותר מורגש, ולכן יכולים להיות אנשים בכל העולם כולו שהתעניינו בזוהר והתעניינו פחות בתלמוד. זאת אומרת, כל השאלה היא האם אדם רוצה להיות יהודי אבל לא בן אדם, או בן אדם ולא יהודי, אם הוא רוצה ללמוד רק גמרא או רק זוהר. לכן אני חושב שיותר כדאי להיות גם יהודי וגם בן אדם וללמוד גם גמרא וגם זוהר. אז אני חוזר פה לזוהר. בזוהר מסופר שרבי אבא אמר לרבי שמעון בר יוחאי, מה שלמדתי אצלם דומה למה שאתה מלמד. ענה לו רבי שמעון, זה נכון, זה דומה, ולכן אסור ללמוד את זה. מעניין, כשיש תוכן שהוא לגמרי הפוך ממה שאנחנו אומרים, אין סכנה ללמוד אותו, כי אנחנו מבינים שזה הפוך. כשזה משהו קרוב, כאן אפשר להתבלבל. כיוון שזה קרוב, אסור ללמוד. הערה מתודית, כשחכמי ישראל אומרים על משהו אסור ללמוד, האם הם מתכוונים לומר שאסור ללמוד?
ברור שלא.
כולם אומרים, אסור ללמוד, אבל בסוף בכל זאת לא. כן, זה הדרך המקובלת בדברים האלה, אבל בכל מקרה, מלמד שמסר להם שם טומאה. אני צריך ללמוד מהו התוכן שנמסר על ידי אברהם אבינו למזרח הרחוק. התלמוד אומר מעט מאוד מילים, אבל המעט מילים האלה הם מלאי תוכן. קודם כל, מה זה שם? אנחנו יודעים שאצלנו יש כל מיני שמות, עד כדי כך שמשה רבנו, השאלה שמפחידה אותו כשהקדוש ברוך הוא שולח אותו את בני ישראל, זה באיזה שם להשתמש. שם הוויה, שם אלוהים, אהיה, אהיה אשר אהיה, שם אדנות, אל שדי, באיזה שם להשתמש. זה מאוד מאוד קריטי עבור משה רבנו. אז זאת אומרת שיש איזשהו, יש פסוק אפילו בתהילים, אסגבהו כי ידע שמי. יש, אם כן, חוכמה של ידיעת השמות. מצאנו במזרח הרחוק זרם רוחני שעוסק בזה. זה בחלק מן השיטות הרוחניות שם, מדברים על המנטרה. מנטרה. מנטרה זה מילה. או קבוצה של מילים שאדם חוזר עליהם כדי לגלות את שורש נשמתו. המנטרה המפורסמת ביותר במקדשים הבודיסטיים בתאילנד זאת המילה אום, שהם אומרים שזאת המילה הראשונה שהופיעה בבריאת העולם. אום. האמת היא שהמילה הזאת ידועה גם לחכמי הקבלה כאחד מ-72 שמות היוצאים מהפסוקים של קריאת ים סוף. מובא ברש"י במסכת סוכה. אז זאת אומרת שיש איזושהי דרך טכנית להיפגש עם העולם הרוחני דרך שמות. וזה מה שאומר כאן רבי ירמיה בר אבא, מלמד שמסר להם שם. אבל הוא מוסיף כאן מילה חשובה. טומאה. למה זה טמא לנו, אף על פי שזה טהור להם? ההסבר הוא פשוט. אצלנו, כדי להגיע לעולם הרוחני, כשהפסגה של העולם הרוחני אצלנו זה הנבואה, אנחנו נדרשים למאמץ מוסרי. אין הנבואה שורה, אלא על חכם גיבור ועשיר. מהו חכם? הלומד מכל אדם, זו תכונה מוסרית. מהו גיבור? הכובש את יצרו, תכונה מוסרית. מהו עשיר? שמח בחלקו, תכונה מוסרית. זה לא שזה בניגוד לפשט, יש גם צורך להיות חכם גיבור ועשיר כפשוטו. אבל המפגש בין האדם לבין האלוהות, לפי היהדות, הוא מפגש בעל אופי מוסרי. ולא טכניקה. אף על פי שיש טכניקה, אבל הטכניקה היא משנית למוסר. כדי להדגים את זה, למשל, מדוע אנחנו כל כך שמחים בפורים? אפשר, בפורים, בחג הנקרא פורים. למה שמחים? אז אפשר להגיד ששמחים בגלל ששתינו יין. זה ממש לא נכון. אנחנו שמחים בגלל שהקדוש ברוך הוא הציל את אבותינו מהשמדה. אז למה אתה שותה יין? היין זה רק סיוע, זה תוספת. אבל אם אצלך פורים זה מתחיל מן היין, יש פה קלקול. אבל בי שמי שבאמת שמח בפורים גם שותה יין. אותו הדבר לגבי השמות, המפגש עם העולם האלוהי. המפגש עם העולם האלוהי לא מתחיל מהידיעה של הטכניקה של המפגש עם העולם הרוחני. זה מתחיל משינוי מוסרי פנימי. אצל אומות העולם, לעומת זה, אם אתה יודע את הטכניקה, אתה תגיע. זה נכון שאדם שמקדיש זמן לטכניקה הרוחנית, מוכרח גם במידה מסוימת להיות מוסרי. מוכרח להיות. מדוע? כי אם אתה מוכן להשקיע 8 שעות ביום ביוגה, אז זה אומר שאתה מוותר על הרעיון להיות עשיר. או אתה נדרש לא להתעצבן, או אתה מוכרח גם להיות רגוע, או להסתפק במועט, גם במאכל ובמשתה. אז זה ברור שיש השלכות מוסריות להתנהגות הרוחנית. אבל אצל ההודים זה מתחיל מן הטכניקה, ובאופן נלווה יש לזה השלכות מוסריות. ביהדות זה בדיוק הפוך, זה מתחיל מן ההשלכות, קודם כל מן המוסריות, ואז יש לזה גם טכניקה נלווה. כן, בבקשה, אני מדבר מה. בשם הרב ברויר, זיכרונו לברכה, שהסביר לגבי פורים שסימניו בוקי בן יוגלי. בוקי זה בקבוק, יוגלי משם שמחה, גיל. אז הבקבוק בעקבות השמחה ולא הפוך, הוא בן יוגלי. לא קשור אגב ליוגורט הנקרא בשם הזה, אני לא חושב שהתכוון לזה הרב ברויר. טוב, אז אם כן ראינו קצת את דברי רבי ירמיה בר אבא מלמד שמסר להם שם טומאה. עכשיו אנחנו חוזרים אל הנושא המרכזי, ענייני יחס בין גוף לנפש. תחיית המתים זה הנושא המרכזי, וכאן יש לנו כמה דברים על היחס בין הגוף לבין הנפש. אתם זוכרים בוודאי שראינו ש לקיסרי רומא וגם לפילוסופים יש קושי מהותי לקבל את הרעיון של תחיית המתים, משום שהפילוסופיה מזלזלת בגוף. עבור היוונים ברור שאדם צריך להיות עם גוף בריא, וגם ברור שאדם צריך להיות עם נפש בריאה. אבל אין קשר מהותי בין הגוף לבין הנפש. זה שני תחומים השונים זה מזה. לעומת זה היהדות רואה בין החיבור בחיבור בין הגוף לבין הנפש, היא רואה בזה אידאה, עד כדי כך שהשכר לעתיד לבוא הוא תחיית המתים, כלומר חזרת הגוף, חזרת הנשמה אל הגוף. ואז השאלה היא, האם אנחנו צודקים? יש לנו לכאורה קושיה גדולה מאוד על היהדות, והיא שאנחנו רואים שאנשים שיש להם נשמה בתוך גוף, חלק גדול מהזמן שלהם עושים שטויות. ואולי אז כדאי להפריד. השטויות שאנחנו עושים קוראים לזה חטאים. כשהגוף והנשמה נפרדים זה מזה, הם לא חוטאים. אז אולי עדיף לא לחבר ביניהם, אולי זה חיבור נגד הטבע, כי הרי הנשמה באה מן העליונים, הגוף בא מהתחתונים, ואתה מנסה להדביק זה עם זה, שני חלקים שונים במהות. כשמדביקים שני דברים שהם שונים במהות, בסוף זה לא עובד, בסוף זה נפרד. וזה הטענה שטוען אנטונינוס. אמר לב אנטונינוס לרבי. מי הוא אנטונינוס? אנטונינוס היה גם קיסר, קיסר רומא, וגם פילוסוף. הוא המכונה מרקוס אורליוס אנטונינוס, מגדולי הפילוסופים הסטואיקנים של העת העתיקה. אדם נעלה, אגב רואים הספר שהוא כתב על המחשבותיו, ההגיונותיו, הוא ספר שמראה על נפש מאוד טהורה, והוא היה מחובר, לפי המסורת שלנו, לרבי, רבי יהודה הנשיא. ואנטונינוס הוא צאצא של עשיו, ורבי צאצא של יעקב. על זה אמרו חכמים, שני גויים בבטנך, כתוב גאים, ג' י' י' מ', כמו גאים, אלו אנטונינוס ורבי. מה מתכוון המדרש לומר? בשלב העוברי, לפני המאבק הלאומי, לפני שלאום מלאום יאמץ, יכולה להיות ידידות אינטלקטואלית ומוסרית בין יעקב ובין עשיו. זה קורה. יש מצבים בהיסטוריה של גשר, של שיחה, של ידידות בין יעקב לעשיו, וזה בא לידי ביטוי בהיסטוריה, למשל ביחסים החמים בין אנטונינוס לרבי. יש אפילו אומרים שאנטונינוס התגייר בסדר. אגב, הקשר הזה בין אנטונינוס לרבי הוא זה שאפשר את כתיבת המשנה, כי אנטונינוס פטר את אנשי טבריה ממיסים, ואז כל החכמים נהרו לטבריה וישבו עם רבי, וכך נכתבה המשנה. אמר לו אנטונינוס לרבי, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. כיצד? גוף אומר, נשמה חטאת. שביום שפרשה ממני, הרי לי מוטל כאבן דומם בקבר. אז אי אפשר לבוא בטענות אל הגוף. ונשמה אומרת, גוף חטא, שביום שפירשתי ממנו, הרי אני פורחת באוויר כציפור. אז אם כך, יוצא שמה שגרם לחטא, זה החיבור הלא מוצלח בין הגוף לנשמה. תן לגוף לחיות, אפשר לומר, למות את מותו בכיף בקבר, תן לנשמה לחיות את חייה בעליונים, בשביל מה החיבור המשונה הזה בין הגוף לבין הנשמה? יש על זה דרשה, שמעתי בשם רבי שלמה פישר, שיש בגמרא במסכת שבת דיון לגבי שניים שעשאוה. אם שני אנשים עשו ביחד מלאכה בשבת, אז כתוב, למשל, הוציאו חפץ מרשות היחיד לרשות הרבים, מלאכה דאורייתא, אבל הוציאו ביחד, זה כבר איסור דרבנן, כתוב. אבל אם מדובר בחפץ כבד שאי אפשר לאדם אחד להוציא אותו לבדו, ושניים עשאוה, חייבים. ורבי שמעון פותר. כלומר, לפי רבי שמעון, גם במקרה כזה, שניים שעשאוה פטורים. לפי זה מובן, מה שרבי שמעון אמר, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין. למה? בגלל שלפי רבי שמעון, כיוון שכל פעולה של חטא נעשית על ידי הגוף והנשמה ביחד, זה שניים שעשאוה, שניים שעשאוה פטורים. אם כן, רבי שמעון יכול לפתור את כל העולם מן הדין. טוב, בואו נחזור לנושא. הקושיה הראשונה, יש כמה קושיות, כמה דיונים בין אנטונינוס לבין רבי. הטענה הראשונה, גוף ונשמה יכולים לפתור עצמם מן הדין. או אם ננסה להגיד את זה בצורה פשוטה, הכוונה שבעצם כל החטא של האדם נובע מחיבור לא מוצלח בין הגוף לבין הנשמה, ועדיף לוותר על החיבור הזה. אמר לי, אמשול לך משל, למה הדבר דומה? למלך בשר ודם, שהיה לו פרדס נאה, והיה בו בקורות נאות. זאת אומרת, מה זה בקורות? תאנים. התאנים הגדולות שבתחילת העונה נקראות בקורות, בערבית בקור. כן, אז בקורות נאות. והושיב בו שני שומרים, אחד חיגר ואחד סומה. חיגר הכוונה שאין לו רגליים, או שרגליו לא מתפקדות. סומה הכוונה עיוור, לא רואה. יפה. אם הפרדס, לא הקרן, אם הפרדס כזה חשוב למלך, למה הוא שם כאלה שומרים דפוקים? הוא שם כי הוא רוצה לבדוק איך הם התנהגו. מה שחשוב לו זה לראות איך הם התנהגו. הוא מלך פדגוגי. אמר לו חיגר לסומה, בקורות נאות אני רואה בפרדס, בוא וארכיבני, בוא וארכיבני, והוא נביאם לאוכלם. רחב חיגר על גבי סומה והביאו ואכלו. לימים, אגב, זה מזכיר לנו סיפור, כן? זה הסיפור של אדם הראשון בגן עדן. הרי לפי אחת הדעות, הפרי שממנו אכל אדם הראשון תאנה הייתה. לימים בא המלך. ככה היה צריך להיות כתוב, נכון? מה כתוב כאן? בא לפרדס. למה לא כתוב המלך? כי אחרי שמרדו בו הוא כבר לא כל כך מלך. הוא בא לפרדס. בא לפרדס. אמר להם, בקורות נאות, איך אני? אמר לו חיגר, כלום יש לי רגליים להלך בהם. אמר לו סומה, כלום יש לי עיניים להורך. מה עשה? הרכיב חיגר על גבי סומה ודן אותם כאחד. זה בעצם תחיית המתים. כאן יש לנו השקפה מיוחדת. בשביל מה צריך תחיית המתים? רגילים לומר שתחיית המתים זה כדי לקבל שכר. לפי התפיסה של רבי, תחיית המתים זה כדי לעמוד במשפט. כלומר, יש מטרה מוסרית לתחייה. אף הקדוש ברוך הוא מביא נשמה וזורקה בגוף ודן אותם, אותם כאחד, שנאמר יקרא אל השמיים מעל ולארץ לדין עמו. יקרא אל השמיים מעל זו נשמה, כן, השמיים בגימטריה נשמה, ואל הארץ לדין עמו זה הגוף. מה זה בא לומר? זה אומר שהקדוש ברוך הוא נותן אמון באדם שהוא יכול להצליח את המשימה שלו. אז מה זה המוות? המוות זה כאשר יש תאונה. כלומר, האדם חטא, ולכן צריך להעביר אותו טיפול. כמו שאם רכב עשה תאונה, אז מביאים אותו למוסך. ומה עושים במוסך? מפרקים את הרכב. לא בגלל שאנחנו רוצים לזרוק אותו, אלא להפך, כדי שנוכל שוב לנסוח. אז במוסך עושים הפרדה בין חלקים שונים, כאשר נגמר הטיפול, מרכיבים בחזרה ושוב נוסעים. אז זה בדיוק זה. החלקים של הרכב של האדם הם הגוף והנשמה. אז הם לא מצליחים כל כך ביחד, עושים טעויות, יש חטאים, אז מביאים את הגוף לקבר, את הנשמה לגיהינום, ובסוף מחברים ביחד, תחיית המתים, ממשיכים לעבוד. כלומר, הקדוש ברוך הוא נותן אמון בלתי מוגבל ביכולת של האדם להצליח, וזאת הסיבה גם של המוות וגם של תחיית המתים. בניגוד לדברי אנטונימוס, יש בבראשית רבה דיון לגבי בריאת האדם. שהקדוש ברוך הוא כאשר רצה לברוא את האדם, שאל את המלאכים האם לברוא את האדם או לא לברוא. ואת המפורסם, יש שם דיון בין המלאכים, האם כדאי או לא כדאי, והמדרש עם חוש ההומור שלו אומר שבזמן שהמלאכים התווכחו, הקדוש ברוך הוא ברא את האדם בלי לשאול אותם. ואז הם כעסו מאוד, במיוחד המלאך ששמו אמת, כעס יותר מכולם, והקדוש ברוך הוא זרק את האמת לארץ, שנאמר ותשלך אמת ארצה, ואז המלאכים אמרו תעלה אמת מן הארץ, שנאמר אמת מארץ יצמח. בקיצור, מה המדרש הזה מלמד אותנו? המדרש הזה מלמד שמאוד קשה להאמין ביכולת של האדם להצליח. הרי האדם צריך בבת אחת להיות גם בעל אמת וגם שלום, גם צדק וגם משפט. וזה בלתי אפשרי שהאדם יצליח, לפחות בעיניים ראשוניות, מאוד קשה להאמין ביכולת של האדם להצליח במשימה המוסרית של אחדות הערכים. מאוד מאוד קשה. אבל דבר אחד נוסף מלמד אותנו המדרש, שהקדוש ברוך הוא כן מאמין באדם. וזה רק הקדוש ברוך הוא יכול להרשות לעצמו לומר שהוא מאמין באדם, במיוחד אם אנחנו רואים לאורך ההיסטוריה כמה טעויות איומות ונוראות עשו בני האדם. אנחנו שואלים את עצמנו האם היה כדאי לברוא אותו. אבל הקדוש ברוך הוא אומר שכדאי. יש בכלל טענה, לפעמים יש אנשים שאומרים אני לא מאמין באלוהים. מה התשובה לזה? זה לא משנה כל כך אם אתה מאמין באלוהים או לא. מה שחשוב זה שאלוהים מאמין בך. מה אתה אומר? מה שאתה אומר כאן הוא דבר לא נכון. אתה אומר שיש מחלוקת בין בית הלל לבין בית שמאי, האם טוב לו לאדם להיברא. אבל אין שום מקור שאומר את זה. הוויכוח בין בית הלל לבין בית שמאי הוא האם נוח לו לאדם להיברא או לא. ברור שזה יותר נוח לא להיברא, באמת יותר נוח לו לעשות כלום. אבל זה יותר טוב להיברא. והרי היה, כבר כתוב בתורה, והיה ריבים את כל אשר עשה, והנה טוב, מאוד. מה? מי? קהלת מה אומר? ושיבח אני את המתים, ושיבח אני את המתים אשר מתו, ועוד יותר אלה שבכלל לא באו, נכון? טוב. אז יש פה שאלה, אם אתה אומר שקהלת חולק על התורה, אתה חוזר לדיון מפורסם. האם קהלת יכול להיכנס לכתבי הקודש או לא? נכון? אז אני ממליץ, אתה מומחה גדול לקהלת, אבל אני ממליץ שתעיין בספר עין היה של הרב קוק על אגדות עין יעקב. יש לו שני עמודים שלמים רק על השאלה הזאת בסוגיה על קהלת שאמר בשביח אני את אמיתי. בסדר? אז אולי בהזדמנות נעסוק בזה, לא יודע. טוב. זה פסוק יפה מאוד. לא, זה פסוק נפלא. מי אמר שיש? הכל קשור, מה אתה לא רואה? לא, זה פסוק נפלא. לא, יש שאלה, ויהי השם את יוסף, ויהי איש מצליח. מה זה מצליח? שכל מה שהוא עשה בכלא, הוא הצליח. אם הקדוש ברוך הוא כל כך רוצה שיוסף יצליח, שיוציא אותו מהכלא. אם כבר, אם כבר הקדוש ברוך הוא מתערב לטובת יוסף, אז שיוציא אותו מהכלא. התשובה היא שלהיות בכלא זה היה משימה שלו. זה השליחות שלו. טוב, אמר, זה הסיפור המפורסם שכאשר מופיע, כשמגיע ברסלבר והחבדניק בגיהנום, אז הברסלבר אומר, רב נחמן, אתה הבטחת שתוציא אותי מהגיהנום. ואז מגיע רבי נחמן, אני מוציא אותו. ואז החבדניק אומר, רב, אולי תעשה משהו בשבילי? מגיע רבי מלובביץ' אומר לו, אתה בשליחות. אתה שליח. שר? טוב. בואו נמשיך. אמר לו אנטונינוס לרבי, אם כבר אנחנו מדברים על השאלות של אנטונינוס לרבי, אז ממשיכים. מפני מה החמה יוצאת במזרח ושוקעת במערב? שאלה יפה מאוד. אומרים שפעם בן של מהנדס מחשבים שאל את אבא שלו את השאלה הזאת. אבא, למה השמש עולה במזרח ושוקעת במערב? ענה לו אביו, זה עובד על תיגע. אם זה עובד, אל תיגע. טוב. אם זה עובד, אל תיגע. עכשיו ברור? טוב, הלאה. אז פה השאלה של אנטונינוס לרבי היא שאלה מאוד מעניינת. מפני מה חמה יוצאת במזרח ושוקעת במערב? מה פירוש השאלה? הרי ברור, מאיפה שהשמש עולה זה המזרח. איפה שהיא שוקעת זה המערב. כלומר, מה פירוש השאלה מפני מה שוקעת במזרח? עולה במזרח ושוקעת במערב. אמר לה, אי אהבה היבחה, נמי אחי אהבה אמר לי. אם היה להפך, גם אז היית שואל. טוב, צריך להבין קודם כל, שאלות כאלה כשהן מוגעות בתלמוד הן לא שאלות סתניות, אלא אנחנו רואים שהעולם מסתובב. זה מה שזה אומר. ולאן הוא מסתובב? האם יש מטרה לדבר הזה? במיוחד שאנחנו רואים שאחרי שהשמש שוקעת במערב, היא שוב עולה במזרח. אז יש כאן תפיסה מחזורית. עולם מחזורי הוא עולם ללא תכלית, ללא תועלת, ללא מטרה. וזאת בעצם הטענה של אנטונינוס. זה חוזר על הטענה הקודמת בתחום הקוסמולוגי. אתה רואה שהעולם מסתובב. אם העולם מסתובב, זה סימן שאין לו לאן להגיע. ברור. וזו המשמעות של דברי רבי, אם היה ההפך, גם אז היית שואל. אמר לה, אחי כמינלר, אני רוצה להסביר מה התכוונתי. מפני מה שוקע גם מה, אז מה הוא היה רוצה? שהיא תשקע במזרח. זאת אומרת, שהשמש תעלה, ובמקום לשקוע במערב, שהיא תחזור לשקוע במזרח. וזאת למה? זה שוב חוזר לרעיון היווני של הנוסטלגיה של הראשית. יש במיתולוגיה דיבורים על תור זהב, זה המצב האידיאלי הקדום של העולם. ואחר כך העולם מדרדר בתור הכסף, בתור הנחושת, בתור הברזל. ואז בעצם ככל שמתרחקים יותר מן המקור, העולם יותר גרוע. ולכן עדיף לחזור אל המקור. קוראים לזה נוסטלגיה מיסטית. יש צימאון אל הטהרה של הראשית. בפסיכואנליזה קוראים לזה תסביך אדיפוס. הרצון לחזור אל הרחם שממנו באת. וזה בדיוק מה שאנטונינוס אומר לרבי. למה לשקוע במערב? בוא נחזור אל ימי קדם. אמר לה, כדי ליתן שלום לקונה, שנאמר, וצבא השמיים חמישה חבים. מה זאת אומרת? שהשכינה נמצאת במערב, ולכן השמש שוקעת לכיוון מערב, כביטוי לתלות, השתחוויה. השתחוויה זה בעצם בא לומר שאנחנו מכירים שהמציאות שלנו ניתנה לנו מעת הבורא. אמר לה, ותת אדפלגה דרכיה ותיתן שלמה ותיעוד. אז אם ככה, שהשמש תגיע עד חצי הרקיעה, תעשה קידה, השתחוויה, ותחזור אחורה. תיכנס בחזרה. אז כך שזה לא מספק. ואז עונה לו משום פועלים ומשום עוברי דרכים. כדי שנדע מה שם. זאת אומרת, אם השמש הייתה מגיעה עד חצי הרקיע וחוזרת אחורה, לא היינו מבדילים בין שעה 11 בבוקר ל-1 אחרי צהריים. השמש נמצאת באותו מקום. או בין השעה 10 בבוקר ל-2 אחרי הצהריים. כי אז השמש הייתה חוזרת לאותו מקום. ואז הפועלים לא היו יודעים כמה זמן נשאר להם כדי לגמור את העבודה, ועוברי הדרכים לא היו יכולים לחשב את מסלול הליכתם כיצד להגיע לאכסניה לפני הלילה. ממש משכנע. אלא אם כן נבין מה זה פועלים ומה זה עוברי דרכים. פועלים ועוברי דרכים הם אלה שמשנים את העולם. הפועל משנה את העולם בפועל. עובר הדרכים עובר ממקום למקום. כלומר, אצל הפועלים ואצל עוברי דרכים יש תפיסה אופטימית. ולכן סדר העולם, הסדר הקוסמולוגי איפה השמש תשקע, מותאם לצרכים של אלה שמאמינים שאפשר לשנות את העולם. זה בא לומר לך שהמבנה של הכוכבים מורה על עולם אופטימי ולא על עולם מחזורי כמו שאתה, אנטונינוס, חושב. אנטונינוס מדבר על עולם חסר תועלת, חסר תוחלת, ואילו הניתוח של רבי מראה עד רבה שלעולם יש כיוון של התפתחות. יש תופעה שעמדו עליה, והיא שהערים הגדולות בעולם מתפשטות לכיוון מערב. כמעט כל הערים הגדולות בעולם מתפשטות לכיוון מערב, חוץ מתל אביב ולוס אנג'לס. אבל שאר הערים לכיוון מערב. כאילו יש איזו מין אינטואיציה אצל בני אדם שצריך ללכת עם הכיוון של הבריאה, דהיינו איפה שאנחנו רואים את השמש שוקעת. טוב, על כל פנים, אנחנו רואים שבשני הוויכוחים בין אנטונינוס לבין רבי, מה שנמצא ביסוד הוויכוח זה האם העולם כדאי להיברר, האם כדאי שהאדם יהיה במציאות או לא. אז בוויכוח הראשון לגבי גוף נשמה, רבי מדבר על זה שכדאי שהאדם יעמוד בדין. על ידי שהאדם יעמוד בדין, הוא מתגדל. כמו כן גם פועלים ועוברי דרכים משנים את העולם. כדאי לקדם את העולם. שלא כמו התפיסה הפילוסופית סטואיקנית של אנטונינוס. יש עוד ויכוח בין רבי לאנטונינוס, שנשאיר אותו בעזרת השם יתברך לפעם הבאה. שלום.